ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חונין דף עין זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 15 שורות מסוף העמוד במשנה. השוחט את הבהמה ומצא בה שליה, נפש היפה תאכלנה. זה לא יפה נפש, אלא נפש היפה. זאת אומרת, אדם שלא נגעל מהר. אצל הרבה אנשים השליה נחשב אולי דבר שמגיל, אבל מי שהוא, כפי שרש"י אומר, שאין דעתו קצר בה מחמת מיוס, תאכלנה. ולא אמרינן, עבר מן החי היא, שגם היא ניתר בשחיטת העין. נחזור למשנה. ואינה מתאמה לתומת אוכלין. אולי ניחשתם נכון, כי סתם ככה השביעה לא נחשב כמזון או כאוכל, ולכן באופן סתמי הוא לא יקבל תומת אוכלין. רק מה שמוגדר כאוכל מסוגל לקבל תומת אוכלים, אם האוכל נוגע במה שמתאמה. אנחנו נמשיך בנקודה הזאת עוד מעט במשנה, אבל אני מדגיש פה כעת שבאופן סתמי השליה אינו מקבלת תומת אוכלים, ולא תומת נבלות. אם הבהמה מתה, לא נשחטה ומתה, השליה אינו נחשב כבשר האם, בשר הפרה שמתה, ולכן אין בה תומת נבלות. רש"י כותב, אבל ולא תומת נבלות אם מתה בהמה, כפי שאנחנו הסברנו. עכשיו יש תפנית. חישב עליה, אם אדם חשב, תכנן לאכול את השליה, ותמה תומת אוכלין. מחשבה יכולה להפוך את מה שבאופן סתמי אינו נחשב אוכל כאוכל. חישב עליה, רש"י אומר, לאכילה, מתמה תומת אוכלין אם נגע בתומה במחשבה משווה לאוכל. אבל ממשיך המשנה, לא תומת נבלות. זה שהוא חישב עליו, על השליה, לאכול אותו כמזון, זה לא הופך אותו להיות נבלה. שליה שיצתה מקצתה לפני שחיטת הפרה אסורה באכילה. סימן ולד באישה וסימן ולד בבהמה. אותו שליה שיצתה מקצתה, זה מראה שיכול להיות שבקטע שיצא היה ולד. אז אם היה ולד, אז זה נחשב לידתו. גם אם הולד נימוח, זה נחשב לידתו, וממילא השחיטה לא חלה עליו. רש"י, אסורה באכילה, ואף אגב דלא נפק אלא פורטה, רק קצת, ולקה למימה כל מיחוי הולד היה שם, ואותו קצת אינו מספיק להכיל את כל הולד, אפילו אם הוא נמחה. אבל בכל זאת אנחנו אוסרים, שמה באותו מקצת יצא ראש הולד והווה הוא כילוד, וההגדרה הזאת יכלול גם השליה שהכיל את הראש. טוב, אנחנו לא יודעים, ולכן אנחנו בכל זאת מחמירים שהשחיטה במצב כזה לא חל על מקצת השליה שיצתה, כי שעוד פעם, כי שמה הוא הכיל את הראש וזה נחשב לידה. המבקרת, אנחנו מדברים על בהמה שלא ילדה אף פעם, שהפילה שליה. עכשיו אנחנו יודעים שבכור שנולד הוא קורבן, ומעבירים, נותנים אותו לכהן, והוא מקריב אותו כקורבן. אנחנו שומעים פה במשנה על בהמה שהיא הפילה שליה. האם לשליה יש קדושת בכור? המשנה אומרת, ישליכן על הכלבים. הגמרא תסביר, כי לפי רוב הסיכויים אין כאן קדושת בכור. ונמתין לגמרא להסביר למה זה ככה, לפי רוב הסיכויים הוא אין כאן קדושת בכור. רק נזכיר לעצמנו שבכור זה בכור בהמה זכר. הוולד צריך להיות זכר כדי שיחול עליו קדושת בכור. מה קורה עם אותו דבר קרה עם פרה שהקדישו אותה כשלמים? וכאן לא מדברים על לידה ראשונה, סתם בהמה שהקדישו אותה כקורבן שלמים, והיא פילה שביה, תיקבר. זה כבר סיפור אחר, כי בוולד קודשים, בין אם הוולד זכר בין אם הוולד נקבה, חל על הוולד קדושה. מה שאין כן בדוגמה של הבכור, רק אם הוא היה זכר היה חל עליו קדושת בכור. אבל אם אנחנו מדברים על קודשים באופן כללי, הוולד, בין אם זה זכר בין אם זה נקבה, הוא יהיה קדוש, ולכן אין מה לעשות עם השליה שהפילה אותו קורבן, אלא קוברים. ואין קוברים אותה בפרשת דרכים. זה עניין של דרכי אמורי, ניחושים שהם אסורים על פי דין תורה. אנשים חשבו שקבורה בפרשת דרכים יפתור וימנע מצבים של הפלות. אין קשר בין קבורת שליה ומניעת הפלות, אלא מי שמאמין באמונות תפלות, לכן אסור לעשות את זה, אסור לקבור את השליה בפרשת דרכים בציפייה שזה ימנע הפלות. ואין תולין אותה באילן, אותו עיקרון, לא עושים את זה מפני דרכי האמורי. האמורים, אומות שהיו בארץ כנען לפני כניסת ישראל, עסקו בכל מיני דברים מפוקפקים, דברים שליהודים עשו, ניחוש, לא תנחשו, וכישופים וכדומה. אז זה נקרא דרכי אמורי, ואסור לנו לעשות את זה. סביר להניח שהם גם האמינו שתליית שליה בעץ יעזור לענייניהם למנוע הפלות, וכמו כפי שאמרנו, אסור לפעול לעשות כן. הגמרא, מנה הנימילי ששליה שנמצא בשחוטה מותרת. הגמרא תתייחס לפסוק בדברים, פרק י' לפסוק ו'. אנחנו בשוליים הוספנו את כל הפסוק, כתוב שם, וכל בהמה מפרסת פרסה ושסעד, שסע, שתי פרסות, מעלת גירה בבהמה, אותה תאכלו. עכשיו הגמרא דורשת, דתנו רבנן, כל בהמה, ובהמשך כתוב תאכלו, לרבות את השביה, יכול אפילו יצתה מקצתה, תעמוד לומר אותה, אותה ולא שבייתה. מכתי, שואלת הגמרא, אין שליה בלא ולד, למה לקרא? רש"י כתב, למה לקרא שלוש שורות מסוף העמוד למימר ולא שלייתה? פשיטה דאסורה, דשמה יצא הוולד, והרי הוא כילוד, ושליה בתרי עזלה, כמו שאמרנו מקודם, השליה משתייכת לוולד, ולא שריתה שחיטה, ושחיטה לא מועילה מה שכבר יצא מחוץ לרחם. אז השאלה של הגמרא, למה להקרא? למה צריכים פסוק ולדרוש אותה ולא שלייתה? הגמרא עונה, אתם צודקים. קרא אסמכתא בעלמא. עיקר הדרשה של עיקר מה שיש לדרוש מהפסוק הוא חל על דברים אחרים. רש"י מציין אותם. אסמכתא בעלמא ולדרשה אחריתי אתה עיקר קרא לחותך מן הטחול ומן הכליות, כי למה ליה בפרקין למדנו מוקדם יותר בדף סמך ת'. הגמרא ממשיכה ואינה מטמאה. אמרנו ששוויה סתם ככה לא מטמאת טומאת אוכלים. הנושא כעת, והוא מצוין פה בשוליים תחת הכותרת נושא, או חמור ששלקו. שלקו בישול, בישול רב לפי רש"י, לגבי טומאת אוכלים, לגבי טומאת נבלות. הגמרא, וגם נציין שיש כאן סימון של שאלה ארוכה. באי רב יצחק בר נפחא, אור חמור ששלקו מהו? רש"י מסביר שאור חמור קשה ומאוס. בסדר, שמענו שיש שאלה לגבי אור חמור שבישלו אותו, אבל השאלה עדיין לא ברור, למה היא? לאיזו מטרה אתה שואל את השאלה הזאת? אי לתומת אוכלים? תנינה, הגמרא ממשיכה למודד, אי לתומת נבלות? תנינה. בין אם אתה מברר בתחום תומת אוכלים, אור כזה, אור חמור שהתבשל, האם הוא מקבל טומאת אוכלים או לא, זה כבר שנוי במשנה. יש משנה שמלמדת על כך. ליתר דיוק, יש ברייתא, יש מקור תנאי. ואם אתה שואל לגבי טומאת נבלות, אם זה נחשב כבשר להיחשב כחלק מחמור שמת, גם זה כבר שנוי במקור תנאי. אז אתה לא צריך לשאול שאלות שכבר טופלו במקורות. אתם רואים אצלנו בגמרות המסומנות משורה ראשונה למשך כמה שורות קטע שנמצא בסוגריים. למה? אז בשוליים אצל הכוכבית כתבנו עד כאן עיקר השאלה, כלומר תנינה. אם אתה שואל על כך התשובה, אין לך מקום לשאול, אז אנחנו עדיין לא מבינים מה השאלה, וזה עיקר הקושיה עד הנקודה הזאת. בתוך הסוגריים נמצא המקורות שמפניהם הגמרא שואלת תנינה, הרי הנה המקורות שמוכיחות שכבר טופלו הנושאים, אז על מה אתה שואל? אז אם אנחנו נתקדם בגמרא, נדלה קודם, אחר כך נחזור על הקטע שבסוגריים, אנחנו ממשיכים לקרוא אחרי הסוגריים לעולם טומאת אוכלים. והברייתא שעוד לא קראנו, אבל הברייתא הזאת לא מעניקה מענה לשאלה שלנו. ושני אור חמור דמאיס. הברייתא שנמצא למעלה שעוד לא קראנו מדבר על אור ששלקו ושכן מטמא טומאת אוכלים, אבל זה וגם בשאר אורות, אבל כשמדבר באור חמור זה כבר סיפור אחר, ולכן דווקא על זה אנחנו שאלנו ולא מקבלים פה בגמרא תשובה לעניין הזה. אז אנחנו נחזור כעת לשורה ראשונה. טומאת אוכלים, המקור אומר, דתניא, האור והשוויה אין מטמאים טומאת אוכלים, אור ששלקו והשוויה שחישב עליה מטמאים טומאת אוכלים. אנחנו כיווקבנו הנקודה העיקרית, אור ששלקו מטמא טומאת אוכלים, אז אין, הגמרא חושבת שאין לך מה לשאול על אור חמור ששלקו אם הוא לגבי טומאת אוכלים. טומאת נבלות נמי תנינה, התורה אומרת בנבלתה, ומדייקים ודורשים יש תומת נבלה ולא באור ולא בעצמות ולא בגידין ולא בקרניים ולא בטלפיים. ואמר רבא בר רב חנה, לא נצח זה שממעטים אור, כי סתם ככה זה ברור שהאור אינו מוגדר כנבלה, רק בשר שניתן לאכילה, לא אוכל, לאכילה נחשב אור, לא אוכלים. אז אני לא צריך פסוק למעט דבר שפשוט מאליו. אז מה כן בא התורה למעט מתומת נבלה? אלא שעשה נציקי כדירה, הוא בישל את האור הרבה עם תבלינים, ובכל זאת הוא לא מתאמה תומת נבלות. אז מה הייתה השאלה בכלל? הגמרא עונה, לעולם תומת אוכלים. השאלה כן הייתה לגבי תומת אוכלים, והשאלה הייתה בעניין אור חמור שבשלו. ושני אור חמור הוא שונה ממה שמוזכר בברייתא למעלה בשורה השלישית, דמייס, האור של החמור הוא מאוס, ולכן אפילו יש מקום לחשוב אפילו אם בישול רב זה לא מעלה אותו לרמה של מזון ששייך בו תומת אוכלים. או כן או לא, אין לנו תשובה מהגמרא שלנו לגבי אותו אור חמור ששלקו. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים מספרים רומאים 1-2, הם יופיעו בגמרות שלנו, הגמרות המסומנות, שני לשונות במחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן, מתי אמרינה דשיליה שיצתה מקצתה ונשחתה הפרה אסורה באכילה, אותה השליה שיצאה מקצתה. הגמרא, הציטוט מהמשנה, שליה שיצאה מקצתה אסורה באכילה. אמר רב אלעזר, לא שנו שאסורה באכילה כשיצאה מקצתה, אלא שאין אמה ולד. אבל יש אמא ולד, אין חוששים לבלד אחר. ורבי יוחנן, אנחנו נשים לב שרבי יוחנן מופיע כאן כמחמיר מעל רב אלעזר. רבי יוחנן אמר בין אין אמא ולד, בין יש אמא ולד, חוששים לבלד אחר. אז הנה, לפי רבי אלעזר, אם יש ולד שנולד, אז משייכים את השליה דווקא לוולד ולא חוששים מפני ולד אחר. רבי יוחנן אומר, גם אם יש ולד כן חוששים לוולד אחר, וממילא השליה תהיה אסורה, כי חוששים ששמה בתוך המצד שיצא יש ראש עובר שנימוח. הגמרא שואלת, איני הייתכן שרבי יוחנן הוא מחמיר על רב אלעזר? ואמר רב יומיה, לחומרה אמרה רב אלעזר. אלעזר הוא דווקא בא להחמיר על דבריו של רבי יוחנן, אלא איתמר אך איתמר, אמר רב אלעזר, לא שנו שיש איסור באכילה של אותו שליה שיצא מקצתה, אלא שאינה קשורה בוולד. פה נדגיש, פה יש וולד, אבל מה? השליה שיצא מקצתה לא קשורה בוולד, אבל קשורה בוולד, אין חוששים לוולד אחר. במקרה כזה אפשר להקים. ורבי יוחנן אמר, אנו אין לנו אלא שליה בלא ולד. מתי יש איסור באכילה שליה שיצא מקצתה? אם אין ולד. אבל יש אמא ולד, בין קשורה לוולד, וכאן אנחנו מדגישים בכוונה קבקוף, בין אין קשורה בוולד, אין חוששים לוולד אחר. מה תיאלנו כעת? מקום מקרה שיש ולד ואינה קשורה בו, לפי רבי יוחנן לא חוששים שהשליה הכילה ולד אחר, ורב אלעזר אומר שכן יש לחשוש שבזמן שאינה קשורה ויש ולד יש איסור אכילה באותה שליה שיצא מקצתה. רבי יוחנן מקיל, והיינו דאמר רבי יומיה לחומרה אמרה רבי אלעזר. תניא קבתי דרב אלעזר, במצב שיש ולד, לפי רב אלעזר יש חילוק בין קשורה בו ללא קשורה. זה שונה לעמדת רבי יוחנן, כי לפי רבי יוחנן אם יש ולד, הוא אמר בין קשורה בוולד בין אין קשורה, השליה מיוחסת לוולד הזה שבא אימה. אבל לפי רב אלעזר יש לחלק, רק אם קשורה בו מקשרים או משייכים את השליה לוולד שיש אימה, אבל אם לא קשורה יש להחמיר. והברייתא תסייע לרב אלעזר. הנה מה כתוב: המפלת מין בהמה, חיה ועוף ושליה אימהן. יש כאן בן אדם, אישה, שמפילה דבר שאין בו צורת אדם, ויש גם שליה, בזמן שקשורה בהן אין חוששים לבלד אחר. אינה קשורה בהן, אז זה סיפור אחר, הרי אני מטיל עליה חומר שני ולדות. לפני שנתקדם, רק חשוב לראות שהברייתא מחלקת בין קשורה ללא קשורה. עכשיו, אם השליה, אולי רק עוד מילה הקדמה פה, שידוע שאישה רגילה שיולדת ולד רגיל, יש ימי תומת לידה ויש ימי טהרה. למשל בלידת זכר היא תמאה 7 ימים והיא טהורה במשך 33 ימים. תורה ומותרת לבעלה גם אם היא רואה דם, אין דיני נידה חל עליה במשך אותם 33 ימים. אצל לידת נקבה הכל כפול, 14 ימי תומה ו66 ימי טהרה. מי שלא מכיר את הסוגיות האלו, אין כאן המקום כעת להעמיק ולהרחיב הסברים על הדברים האלו, כי אנחנו רק צריכים פרט קטן, פרט אחד, כדי להמשיך בגמרא. אם האישה הזאת, הבן אדם, אישה שהיא הפילה מין בהמה, אם בואו נעזוב לשנייה הנושא של השליה, רק לדעת ש רק דבר שיש בו צורת אדם מכניס אותה לדיני תומה ותרה שהזכרנו מוקדם לפני כן, שקשורים ללידה, 7 ו-33 או 14 בלידת נקבה ו-66 ימי טהרה. אבל אם אינו בצורת אדם אלא מין בהמה, חיה ועוף, אז הדינים האלו לא, דיני לידה, תומת לידה לא חלות עליה. אז עכשיו יש אישה שהיא פילה ולד ללא צורת אדם ושליה שגם יצא שלא קשורה בהן. הברייתא אומרת הרי אני מטיל עליה חומר שני ולדות, והתוצאה לפי רש"י יהיה ככה: היא תהיה תמאה 14 ימי לידה, כי חוששים שהשליה שלא הייתה קשורה לייצור המשונה, השליה הכילה אולי נקבה, וזה מחייב 14 ימי תומה. מצד שני, אולי השליה הייתה שייכת ליצורים המוזרים האלו, ממילא לא היה שום לידה לגבי הלכות תומת לידה, וממילא היא לא מקבלת, היא לא תהנה מימי טהרה. אז זה הכוונה, הולכים לחומרה משני הצדדים. שאני אומר, וכאן הבית המסביר מה שאמרנו בעל פה, שאני אומר שמה נימוח שפיר של שליה, השפיר זה הוולד בתוך השליה, אולי הוא נימוח, וזה בכל זו יכול לחייב תומת לידה. אולי השפיר הזה היה ולד גמור נקבה, אז יש לה 14 ימי תומה. שמה נימוחה שלייתו של שפיר, ש שליה שהיה קשור ליצור המשונה נימוח ולא היה ולד אחר אלא רק זה, ואין לה ימי טהרה כלל. בשוליים יש לנו נושא חדש, איפילה שליה אחד במבקרת לשון בחור, שתיים בקודשים. הגמרא, המבקרת שהפילה וכולי, מהי טעמה? למה אפשר להשליך את השליה במבקרת לכלבים ולא חוששים משום בחור? הגמרא עונה, תשימו לב, תשובה ארוכה. אמר אביקה ברי דרבמי, רוב בהמות יולדות דבר הקדוש בבחורה, ומיעוט בהמות דבר שאינו קדוש בבחורה. ומה נהיו? נדמה. אנחנו נחזור על השורות האלו. מה הכוונה רוב בהמות יולדות דבר הקדוש בבחורה? אם היה זכר. אמרנו מוקדם יותר שבחור זה רק זכר שנולד ראשון. אבל הביטוי הזה, דבר הקדוש בבחורה, בא למעט דבר שאינו קדוש בבחורה. מה הניעו? הגמרא שואלת, מה הכוונה? נדמה. נדמה זה למשל, המצב של נדמה, לשון דומה. כבש שהוציא, שילד, מה שלא דומה לכבש, אלא לעז למשל. למרות שההורים, הזכר ונקבה, כבש וכבשה, היו ביחד, הוולד, במקרה של נדמה, הוא דומה למשהו אחר. ייצור כזה אינו קשר, לא רק כבחור, לא קשר כקורבן בכלל. אז מה המצב כעת? יש לנו מבקרת שהפילה שליה. מה יכול להיות? אז יש מיעוט מהלידות שיהיו בגדר נדמה. רוב הלידות הם לידות של דברים רגילים. מתוך הדברים הרגילים וכל היולדות, ממשיך הגמרא, יולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות. עכשיו יש לנו שליה, מה היה בתוך השליה? יכול להיות זכר, יכול להיות נקבה. רק אם התוכן היה זכר יש קדושת בחור, אבל מבחינת הסיכויים כעת, זה הסיכוי שהוולד היה זכר הוא המיעוט. סמוך מיעוט הדנדמה, בוא נצרף המיעוט של כל לידות, יש מיעוט שבהם נדמה, נחבר את זה למחסה דנקבות, והבלו זכרים מאותה. ולכן שיריה, המבקר שפיל השיריה, הסיכוי שזה הכיל ולד זכר הוא המיעוט, לכן אפשר לזרוק אותו לכלבים. ובמוקדשים תיקבר, מי טיימה? רובה בר מקדשו, בעניין קודשים רק המקרה של נדמה לא יהיה קדוש, אבל הרוב, בין אם אותו קורבן שלמים למשל שהקדישו והולידה, בין אם הולד זכר בין אם הולד נקבה, הולד קדוש, וזה מהווה הרוב, רוב הסיכוי שהולד היה בר קדושה, זה לשון הגמרא, בר מקדשו, ולכן קוברים אותו ולא זורקים לכלבים. ואם קוברים אותה, אבי ורב אדם מתרבה, כל דבר שיש בו רפואה אין בו משום דרכי האמורי, אין בו רפואה יש בו משום דרכי האמורי. אנחנו נסתכל ברש"י, יש בו משום רפואה כגון משקה או סם או לחש שלוחש על המכה. זה מעניין פה, גם לחש נחשב משום רפואה, כי אתה מכוון את הלחש על מכה שעומד בפניך. אבל מה שאין בו רפואה, רש"י אומר, אין בו משום רפואה, כגון שעושים שלא על החולי, כגון קבורת שליה בפרשת דרכים וכיוצא בהם, שדומים לניחוש. שואלת הגמרא, שתי שורות מסוף עמוד, אנחנו ממשיכים עם קושיה שממשיך עד שורה ראשונה בדף ה-ח, והתניא, אילן שמשיר פירותיו, כאילו מוקדם, סוקרו בסקרה וטענו באבנים. בשלמה טענו באבנים, זה מובן, ואין פה איזו ניחוש. למה? כי איך היא, בזה שאתה מרים אבנים, מכביד על השורשים, דניקחוש, הגמרא משיכה פה בדף עין ח', דניקחוש חילי, זה מחליש את הכוח, חילי זה הכוח, מחליש את הכוח של העץ, כי הסברה אומרת מרוב כוח שהיה בעץ הוא היה משאיר את הפירות מוקדם. אז אנחנו פועלים נגד הבעיה באופן ישיר, אלא סוקרו בסקרה, מה זה לצבוע את העץ בצבע אדום, איך זה אמור להשפיע, אלא אם כן אתה אומר לו שזה ניחוש, ואיך זה יכול להיות מותר. הגמרא אומרת לא, זה לא קשור לניחוש, זה שסוקרים אותו בסקרה בצבע אדום, כי היחיד לסיוע אינשי שאנשים יראו וליבי רחמי, אבל אנשים התפללו שהתופעה השלילי יפסיק. כי בתניה יש מקור לזה, להתנהגות כזאת. כאן הגמרא מביאה פסוק שקשור לאדם שהצטרה, שנהיה מצורע, והתורה כותבת ותמי תמי יקרא, צריך להודיע לרבים, ורבים מבקשים עליו רחמים. כאן המטרה זה להודיע על הצער לרבים כדי שהם יתפלו, וזה מה שאנחנו משיגים על ידי הצביעה בסקרה. וכן מי שאירה בו דבר צריך להודיע לרבים, ורבים מבקשים עליו רחמים. ובכך ובזה שאנחנו צובעים את העץ שמשאיר פירותיו מוקדם בצבע אדום, זה מעורר את הרבים, מודיע לרבים ומעורר אותם להתפלל. אמר רבינה, כמן תלינן קובסה בדקלה, קובסה זה אשכול תמרים, הגמרא די מקצרת פה, תליית האשכול תמרים בא לבשר לציבור שהעץ הזה משאיר פירותיו. ותולים את הקופסה, את אשכול תמרים, כדי להודיע את, ה, את, ה, את העובדה הזאת לרבים, והם התפללו. אז כמי, על סמך מי עושים את זה, נוהגים כך? כמעט? כי אי תנה, כמו התנה שקראנו עכשיו, לבקש עליו הרבים בתפילה. אז אנחנו זכינו בסייעת הדשמה לסיים פרק רביעי של מסכת חולין, ובזאת השם בשיעור הבא אנחנו ממשיך עם פרק אותו ואת בנו פרק חמישי של מסכת חולין. עד כאן שיעורנו להיום.